נאמר בתורה, שרתם לכם עם אחורת השבת, יום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. אז אנחנו רוצים להבין מה זה שכתוב עם אחורת השבת. איזו שבת זו? על מה מדובר כאן? שלהבין את זה נלמד כמה פסוקים לפניכם. וידבר השם עם משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצריכם אל הכהן. כשאתם באים לארץ, נכנסים לארץ ישראל, קוצרים קציר, הקציר הראשון שאתם קוצרים, מה צריך לעשות איתו? תקח אותו לכהן. והניף את העומר לפני השם לרצונכם, ממחורת השבת הניפנו הכהן. מתי זה שאתה לוקח לכהן את הקציר הזה? זה ממחורת השבת. ואיך נקרא הקורבן הזה? נקרא שמו מנחת העומר. מה עושה איתו הכהן? מניף אותו. ממה הוא עשוי? משעורים. אחר כך מביאים איתו כבש תמי בן שנתו, והתורה מסיימת את הפרשה הזאת ככה, ולחם וכלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. פירושו של דבר, אסור לאכול מהלחם או מהכלי. כלי זה שאתה לוקח את הגרעינים של החיטה ועושה כליות, קולה אותם, או כרמל שמהבהבים אותם באור כשעדיין בשיבולים. בכל צורה שהם, בכל צורה שהם נעשים, בין אם זה אפוי, בין אם זה טחון, בין אם זה מבושל, בין אם זה צלוי או קלוי, אסור לאכול מהתבואה עד שלא מביאים את הקורבן של העומר. זה נקרא בתורה איסור חדש.
חדש. זה
נכון. טוב אמרת, דייקת נכון. בזמן שהיה עומר קיים, העומר עצמו, הקורבן עצמו היה מתיר. היום, שאין לנו קורבן העומר, מה מתיר היום? מהדיוק הזה שדייקת. שכתוב, לא תאכלו עד עצם היום הזה, היום מתיר בפני עצמו, גם אם אין מנחת העומר. משחרב את המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהיה יום הנף כולו אסור. אף פי שהיום הזה חציו מותר, אבל התקין רבן יוחנן בן זכאי שכולו יהיה אסור, שלא יהיה טעויות. לכן, כל היום הזה אסור, וממאחורתו זה מותר. איזה יום אנחנו עוסקים? עדיין אנחנו לא יודעים. איזה שבת, מאחורת השבת, אנחנו גם כלא עדיין לא יודעים. שליישב את זה, צריך ללמוד פסוקים אחרים שכתובים בתורה. יש בחג המצות, כתוב בפרשה שממש לפני כן, מדברת התורה על חג המצות. אלה מועדי השם, בחודש הראשון, ב-14, חודש פס, בין ארבעים, פסח להשם. מה כתוב שם? שבעת ימים מצות תאכלו. אנחנו אוכלים בחג הפסח שבעה ימים מצות. אבל יש פסוק אחר בתורה, שהתורה אומרת, מצות תאכלו שישה ימים. ששת ימים מצות תאכלו. הנה סתירה. פעם אחר כתוב שבעה ימים לאכול מצות, כמו שכתוב כאן. מקום אחר כתוב רק שישה ימים לאכול מצה. איך ייתכן? שישה ימים אוכלים או שבעה ימים אוכלים? אלא רבותינו דרשו מכאן, יש מצה שאתה אוכל אותה שבעה ימים, ויש מצה שאתה אוכל אותה רק שישה ימים. הכיצד? מצה שעשו אותה מתבואה חדשה, שעדיין לא הביאו מנחת העומר על התבואה הזאת, אסור לאכול אותה ביום הראשון של פסח. מתי מביאים את הקורבן? ממחרת השבת. עכשיו אתה מתחיל לפענח, לשים את הפאזל ביחד, את החלקים של ההלכות האלה לשים ביחד. יש יום אחד בפסח שאסור לנו לאכול ממנו תבואה חדשה, ושישה ימים אפשר לאכול תבואה חדשה. מצה שעשית אותה מתבואה חדשה, אתה יכול לאכול אותה רק שישה ימים. מצה שעשית אותה ממתבואה ישנה, שעבר עליה אחת העומר של שנה שעברה, אתה יכול לאכול אותה שבעה ימים. זה מה שאתה אומר. שבעת ימים תאכלו מצות, או ששת ימים תאכלו מצות.
ביום הראשון של פסח,
זאת אומרת,
בליל הסדר, או
למחרת ליל הסדר? מליל הסדר ועד צאתו. עד מוצאי היום הראשון. אז אנחנו לומדים כאן שהיום הראשון של פסח אסור בתבואה חדשה. זה מה שלומדים מהפסוק הזה. הנה, תנית הגמרא במנחות. הגמרא מביאה את הפסוק שם. הנה שם, שם באחורה. הגמרא במנחות בדף סמך וב. דף סמך וב, כן. המזרחים. הנה. כתוב אחד אומר ששת ימים תאכלו מצות, כתוב אחד אומר שבעת ימים תאכלו מצות. הכיצד? זה בדברים ט"ז. נפתח לך את זה. פרשת ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת השם אלוקיך לא תעשה מלאכה. ששת ימים תאכל מצות. בסדר, מה כתוב? שבעת ימים מצות תאכלו. פרשת ראה, פרק ט"ז, פסוק ח'. קראנו את זה בחג, פרשת כל הבכור, יום האחרון של פסח קראנו את זה. וזה מה שקראנו בפרשת אמור, בפרשת אמור, קראנו ביום הראשון של פסח. טוב. אז כן, הגמרא עושה סתירה מהפסוקים, הגמרא מיישבת. זאת אומרת, הכיצד? מצא שאי אתה יכול לאוכלה שבעה ימים מן החדש, אתה יכול לאוכלה שישה מן החדש. כן, יש לך מצא שאתה לא יכול לאכול את השבעה ימים, אלא רק שישה ימים. היום הראשון אסור. למה? כי זה עדיין חדש. מתי יהיה מותר? התורה אומרת לך מתי יהיה מותר. מיום אביאכם את עומר הצנופה. זה היום שאתה יכול להתחיל לאכול לחם וקלי וחרמל, אחרי שהבאתם את קורבן העומר ראשית קציריכם. זה הראשית קציריכם הזה, זה הקציר החדש של כל שנה. כל שנה יש קציר חדש. מהקציר הזה אתה צריך להביא קורבן העומר. היו לוקחים את השעורים. עומר זה מידה. עומר, כתוב על הרבה, עומר עשירית האפה הוא במן, פרשת המן. והעומר עשירית האפה הוא... זהו, עשירית האפה זה שיעור עיסרון. עיסרון זה שיעור חלה. שיעור חלה זה שאנחנו תמיד עושים. פרשת חלה, אם אתה יש לך עיסה כמח ש... זה עיסה מכמה שבחזיק כדי עיסרון, שזה קילו וחצי ועוד 60 גרם. 1560 גרם של כמה. אנחנו מפרשים ממנה חלה בברכה כבר. עושים הפרשת חלה עם ברכה. זה המידה. כמה הזה, זה העומר. זה נקרא עומר בתורה. מידה הזאת של הכמה. קילו וחצי, קילו 560, זה עומר. כזה שיעור של כמה שעורים, היו מביאים לבית המקדש. בהתחלה היו מתחילים מכמה שאין ומנפים אותם נפה אחר נפה אחר נפה. יש אומרים 13 נפות היו שם, כן? 3 נפות, 5 נפות, כמה דעות. מנפים, 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 עד שמביאים אותם עיסרון סולת לקיה של קמח שעורים, וזה מביאים לכהן, והכהן מניף את זה, מקטיר את זה. זה נקרא קורבן העומר, ואיתו מביאים כבש בלשנתו.
קורבן, מי שיש לו שדה גדול,
לא, 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 אחד לכל ישראל. זה קורבן ציבור מכל היבול של הארץ.
לא מכל עומר.
לא מכל שדה. זה לא קורבן יחיד. זה קורבן ציבור. מביאים אותו מהשדות הסמוכות לירושלים. לא נמצא מן הקרוב, מביאים מן הרחוק. בכל מקום בארץ ישראל קשר להביא לקורבן העומר. מביאים עומר אחד לכל ישראל. והעומר הזה מתיר את הקציר, מתיר את היבול לכל עם ישראל. בכל מקום שם. זה שכתוב כבכל מושבותיכם. מה זה בכל מושבותיכם? הכוונה שהחדש אסור בכל המושבות, אפילו שלא בארץ ישראל. חדש אסור מן התורה גם בחוץ לארץ. וזה לומדים את זה, דעת חוב הפוסקים ככה היא. חדש אסור מן התורה גם בחוץ לארץ. אז אנחנו רואים כאן שדין החדש ודין העומר הם שייכים אחד לשני, קשורים אחד בשני. מה מתיר לנו לאכול מהתבואה? קורבן העומר. היום שאין לנו בית המקדש ואין לנו קורבן העומר, מה מתיר? יום הבאת העומר, זה נקרא יום הנף. למה קוראים אותו יום הנף? שהיו מניפים, היה עושה הכהן, והניף הכהן את העומר. עושה לו הענפה. הענפה הזאת, יום הנף, נקרא היום הזה על שם הענפה. אז אותו היום כולו אסור. נמצא שלמחרתו, ליל 17 בניסן, זה היום שמתחילים לאכול ממנו תבואה חדשה. אז יוצא לנו עכשיו, מתוך כל הלימוד הזה, שמחרת השבת שכתוב בתורה, אין הכוונה לשבת ממש. כי אם הכוונה לשבת ממש, אז לא תמיד יהיה לך שישה ימים ושבעה ימים. יצא לך שבת באמצע הפסח, אז יש לך שלושה ימים וארבעה ימים. או יצא לך שבת בתחילת הפסח, ובסוף הפסח, אין לך כאן שישה ושבעה. אז בשישה, שישה ושבעה, מוכרח לפרש שלא מדובר על שבת עצמה, אלא מדובר על יום טוב. ומצאינו שהתורה קורה ימים טובים שבתון גם כן, אז שבת הכוונה היא ליום טוב, והפירוש הוא, יום טוב שעסקנו בו, שזה פסח, ממחרת השבת דהיינו יום טוב ראשון, מאז תתחיל לספור. אבל עדיין אני לא יודע מתי יתחיל לספור. אולי יספור ביום. מי יום הסוספון בלילה? זה גם ככתוב פרשת ראה. שבעה שבועות יספור לך. מהחל חרמש בקמה תחל לספור. שבעה שבועות. מתי אתה סופר? מתי שאתה קוצר. מאחל חרמש בקמה. חרמש זה הסכין, המגל שאיתו קוצרים. כשאתה קוצר את העומר ההוא שצריך להביא ממנו קורבן, אז תתחיל לספור. מתי קוצרים?
של העומר קוצרים בלילה.
מי אמר שקוצרים בלילה?
משנה.
נכון, אבל איפה יודעים בתורה? איפה יודעים בתורה שקוצרים בלילה? איפה כתוב בתורה שקוצרים בלילה? הגמרא לומדת את זה מספירת העומר. יודעים שקוצרים את העומר בלילה בגלל שספירת העומר בלילה. ואיך אני יודע שספירת העומר בלילה? מזה שכתוב כאן שבעה שבתות תמימות תהיינה. מהמילה תמימות, הנה זה אצלנו, עד ממחרת, הנה, ספרתם לכם מחרת השבת ביום אביאכם את עומר התינוקה, שבע שבתות תמימות תהיינה. המילה הזאת תמימות לימדה אותנו שסופרים בלילה. מדוע? תמימות, מה זה תמימות? שלמות. ספירה צריכה להיות שלמה. אם תתחיל לספור מהבוקר, היום חצוי, כי הרי תמיד היום מתי מתחיל? היום מתחיל מהערב. לא כך כתוב בתורה? פרשת בראשית, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. קודם הלילה, קודם בא הערב, אחר כך בא הבוקר. אז היום מתחיל מהערב. אם תספור ביום, תתחיל לספור ביום, אז אתה לא ספרת תמימות, לא ספרת שלמות. חצוי, כבר חצי מהיממה, הלך בלי ספירה. אתה מוכרח, כשתהיה היממה שלמה, אתה מוכרח להתחיל לספור אותה מבערב. והתורה אומרת שמתי תקצור, מתי שאתה סופר. מאחל חרמש בקמה, אתה חייל לספור. זה בא ללמד, נמצא למד. תספור מתי שאתה קוצר. מתי אני קוצר? מתי שאני סופר. מתי אני סופר? תמימות. תמימות זה מתחילה, תחילת הלילה. וזה למדנו שספירת העומר בלילה וקצירת העומר גם היא בלילה. ועוד הלכה למדנו מכאן בדרך אגב, שהחדש, התבואה החדשה, מתי היא ניתרת? ביום 16 בניסן, שזה מחורת היום טוב הראשון של פסח. זה מה שמתיר לנו את התבואה החדשה. זה מה שכתוב כאן בתורה. צריכים לדעת, כבר דיברנו על החדש, אז נזכיר איזושהי נקודה בהלכה הזאת. לדעת מרן, שולחן ערוך, חדש אסור מן התורה גם בחוץ לארץ, וגם בתבואה שגדלה אצל גויים. לא חייב שתהיה השדה של יהודי שיהיה דין של חדש. אלא לא אכפת לי, אפילו שדה של גוי, אפילו בחוץ לארץ, היבול שגדל שם, אסור. עד מתי? עד שיהיה לי יום 16 בניסן. הגיע יום 16 בניסן, כל היבול שנמצא בעולם, כולו הופך היתר. ולא רק היבול שקצרו אותו כבר מהשדות. אפילו עדיין השיבולים שנמצאים בשדות. ואפילו זה לא בשיבולים, אפילו זה זרעו את זה והשריש כבר, דהיינו שזרעו שלושה ימים לפני הפסח. כל תבואה שזרעו אותה שלושה ימים קודם היא השרישה כבר. זה נקרא תבואה שהשרישה. כל תבואה שהשרישה ועבר עליה תזן בניסן, התבואה הזאת נקראת ישן. אתה מבין? חדש וישן זה לא תלוי כמה זמן עבר עליה. יכול להיות עבר עליה... לא עבר עליה, עוד לא גדלה בכלל, היא זרועה באדמה, לא נקראת ישן. למה? כי עבר עליה יום 16 בניסן. ויכול להיות תבואה שרק עכשיו קצרו אותה, חדשה, תראה איך היא טריה וחדשה, והיא נקראת ישן, למה? כי היא הייתה כבר ב-16 בניסן. מאידך גיסא, יכול להיות תבואה שהיא כבר בת שנה, אבל היא נקראת חדש. למה היא נקראת חדש? כי כשהיום 16 בניסן היא לא הייתה בעולם, עוד לא הייתה זרועה אפילו, לא הייתה, לא השרישה. למשל זרעו אותה יומיים לפני פסח, לא היה שלושה ימים, לא הייתה השרשה. אז כבר שלא הייתה השרשה ביום 16 בניסן, אז היא נקראת התבואה הזאת, נקראת חדש. אז אנחנו יודעים עכשיו שחדש וישן לא תלוי בזמן, כמה התבואה הזאת, כמה זמן היא קיימת בעולם. יכול להיות קיימת הרבה זמן ונקראת חדש, ויכול להיות קיימת מעט זמן ונקראת ישן. במה זה תלוי? יום 16 בניסן. יום 16 בניסן מחרת הפסח. פה בחוץ לארץ זה יום טוב שלי של גלויות. הוא היום שעושה את הגבול בין החדש לישן. אותו היום כולו אסור, בחוץ לארץ צריך לחכות עוד יום בגלל יום טוב שני, אז עושים 16, ספק 17, 17 ספק 17, מחכים עוד יום, ובליל 18 בניסן, הכל הופך יותר. וזה שעכשיו בתקופה הזאת, אתה לא צריך לדאוג. במקום שאתה הולך, הכל ישן. למה? יום 16 בניסן אחרינו. התבואה הזאת איפה? מה, בראו אותה בספר יצירה? אם עכשיו יש תבואה, זאת אומרת שהייתה קיימת בעולם ב-16 בניסן, נכון? לוקח לתבואה לגדול, אני יודע, 3-4 חודשים. הסוואה שיזרעו אותה עכשיו, יקצרו אותה בסוף הקיץ, היא תקרה חדש.
חדש.
היא תקרה חדש. למה? כי זרעו אותה מתי? אחרי 16 בניסן. או כמו שאמרתי קודם, אפילו יומיים קודם הפסח. שלושה ימים קודם זה כבר טוב, זה נקרא ישן. ישרישה התבואה. כל שישרישה ועבר עליה תזי ניסן, עשה אותה ישן. אבל יזרעו אותה פחות משלושה ימים, או אחרי הפסח, כשהיא תקצר, ויבוא תבוא התבואה הזאת לשוק, ולחם וכלי וחרמי לא תאכלו, עד אביאכם את עומר התנופה, עד עצם היום הזה, עד אביאכם את עומר התנופה. אז אם כן, אתה לומד כאן, שעכשיו הכל חדש, הכל, הכל, הכל נקרא, כל התבואה החדשה עכשיו נקראת ישן. כל החדש נקרא ישן עכשיו. מדוע? כי עבר יום הניף, יום הניף עבר. יום הקרבת העומר עבר, עשה את הכל ישן. מתי הבעיה תתחיל להתעורר? לקראת סוף הקיץ, תחילת החורף, אז מתחילה להיכנס לשוק התבואה החדשה, וגם אז במינון נמוך. על פי רוב, רוב התבואה באותה הזמן היא עדיין מן הישן. הבעיה הולכת ומחריפה ככל שמתקרבים לפסח. ככל שמתקרבים לפסח, ככה גדלים הסיכויים שכבר רבתה התבואה החדשה בשוק. ככל שעובר הזמן, ככה הבעיה הולכת ומתגברת. ולכן צריך להיזהר, להקפיד, לקנות רק מן הישן. חזור לעומר.
זה גם מתיר אותו?
כן. הכל מתיר. יום תגזי. עוד יותר טוב, מה אתה עושה? אני אומר לך מה שזרעו, אתה אומר לי מה שנקצר? מה שנקצר היה בעולם, פשיטה. מה שבקמח, מה שבחיטה, מה שכבר רוז, פשיטה. אפילו אני מחדש לך שאפילו זה עדיין שדה בשיבולים בכמותיה, ואפילו זרועה באדמה, גם זה נקרא ישן, אם עבר עליה יותר זה בניסן, והיא שרישה. כל שכן, זאת שקיימת בעולם במציאות, במוחש, ועבר עליה יום תזה בניסן, כאן החומר שהיא...
אפילו אחרי קצירתה. אפילו אחרי קצירתה, זהו.
היא הייתה אסורה.
לא, היא כבר
נוסעה
במדפים.
כן, אותה תבואה הייתה אסורה. בדיוק. הייתה אסורה
שיש לזה מתיר. דווקא שהוא גודל, צומח.
אחרי הכל מותר, תהיה מותרת. מה שקצרו, מה שזרעו עכשיו, אסור לאכול עד אחרי תז בניסן שנה הבאה. יום למחרת פסח שנה הבאה. זה יקרה ישן אז. יום הניף, יום העומר, יום שמתחיל לספור בו את העומר, הוא היום שמתיר את התבואה החדשה. הוא הופך את הכל ישן. טוב, עכשיו חזור להלכות של ספירת העומר. התחלנו זה, כל זה בדרך אגב. אז אמרנו שקצירת העומר מלמדת אותנו על ספירת העומר. מהחל חרמש בקמה, תחיל לספור. מזה שהתורה תלתה את הספירה בקורבן של העומר, תשלה מחלוקת. האם עכשיו שאין קורבן העומר, האם ספירת העומר היא מדי אורייתא, או שהיא מדי רבנן? הדבר הזה תלוי בהבנה של הפסוקים בתורה. התורה תלתה את זה אחד בשני, אבל לעניין מה? תלתה את זה רק לעניין הזמן, שנדע מתי להתחיל, או תלתה את זה לגמרי לעניין הנהגת המצווה. מתי נוהגת? בזמן שיש עומר. בזמן שאין עומר, לא נוהגת. הרמב״ם פירש שזו מחלוקת בגמרא, שם במנחות דף סמכבר. אבל היה אומר, מצווה למנות ימים ומצווה למנות שבועות. למה? כי פסוק אחד בתורה אומר, תספרו 50 יום. פסוק אחר בתורה אומר, 7 שבועות תספור לך. פעם אחת התורה אומרת, תספור ימים, פעם אחת התורה אומרת, תספור שבועות. בא בייר ומפרש, מצווה לממני יומי ומצווה לממני שבועי. וככה עשו רבנה דבר הראשי, הבו מני יומי והבו מני שבועי. הממור, הווה מנה יומי ולא הווה מנה שבועי. מנה רק את הימים. למה? אומר לך בהם מצווה לבנות את שניהם. מה? זה חיל המקדש הוא. עכשיו, חרב המקדש, ואין לנו קורבן העומר. מתי היה מצווה לבנות ימים, מצווה לבנות שבועות? כשהייתה מצווה נוהגת מן התורה. עכשיו שחרב את המקדש, אין לנו חובה מן התורה לספור את העומר, רק אנחנו עושים זכר. בשביל זה אחרי מספיק למנות רק ימים, לא צריך למנות שבועות. זו המחלוקת בגמרא. בצל שלדעת הבאיה ולדעת הרבנה דבר הבשה, החובה היא מדי אורייתא, כי הם היו מונים ימים ושבועות. ואילו לדעת הממור, החובה לספור את העומר רק בדי רבנן, זכר למקדש, לא מן התורה. כמו מי צריכה להיות ההלכה? הרמב״ם פסק לדעת הרבים. אתה אומר שהבאיה אומר לי, צריך למנות ימים ושבועות. רבנן דבי רב אשר עשו כמותו, אלא הרבים. הממור יחיד לגביהם. כמו שהממור יחיד, הלכתה כרבים, ולכן מצוות ספירת העומר נוהגת בזמן הזה מן התורה, ככה שיטת הרמב"ן. וככה פשטות דברי הריף. תמיד כשדברי הריף הם לא לגמרי ברורים, כי הריף עתיק את הסוגיה. לא פירש בהדיה אם הוא סובר שזה מדברי כמדי רבנה. אבל מתוך הבנת הסוגיה, מי שלומד את הסוגיה, תמיד יש לנו כלל אחרי רבים, אז הכוונה של הריף לפסוק כדעת הרבים שספירת העומר בזמן הזה מדאורייתא. אבל במקום שלא נתגלה לנו בהדיה שיטת הריף, מה אנחנו עושים? בודקים מהי שיטת הרמב״ם. ומשווים תמיד את שיטת הריף לשיטת הרמב״ם. ככה כותבים ספרי הכללים. למה? כי הרמב״ם יצא מבית מדרשו של הריף. אם הרמב״ם מפרש לך בפירוש, אומר לך שספירת העומר בזמן הזה מן התורה, הוא לא המציא את זה מהשרבות שלו. הוא קיבל את זה מרבותיו. וכולם בבית מדרשו של הריף יצאו.
גם הרמב"ן היה מבית מדרשו, גם הרמב"ן?
הנחמני לא. לא על הרמב"ם, המימוני. הוא היה תלמידו של רבנו יוסף הלוי אבן מגס. רבנו יוסף הלוי היה תלמידו של הריף. הריף היה רבו של רבו של הרמב"ם. אותו בית מדרש, אותה השיטה. אז אחרי כותבים ספרי הכללים, כל כך שמסופק לך דעת הריף, תלמד אותה מדעת הרמב"ם. וכן להפך. במקום שלא נתפרשה דעת הרמב״ם, קשה לך להבין, דברי הרמב״ם סיומים, קשה לך להכריע לכאן או לכאן, תחפש דעת הריף. אם שם המבורר, תשווה את שיטת הרמב״ם לשיטת הריף. מחלוקות ביניהם, בין הרמב״ם להריף, הם במקומות בודדים. על פי רוב הם הולכים על אותה הדרך. אז יוצא לנו שדעת הריף ודעת הרמב״ם, שספירת העומר בזמן הזה היא מדאורייתא. וככה היא רק שיטת הרבי אבי עזרא. הוא כותב את זה ככה בעניין אחר. הוא מדבר, אדם שהתחיל לברך בספירת העומר, בברכה, בשעה שהוא מברך, חשב שהיום 14 ימים. והנה, מתברר לו, אחרי שבתוך הברכה, בסיים, באמצע הברכה, מתברר לו ש13 ימים. טעה בחשבון שלו לפניכם. מה הדין? הסוגיה הזאת היא מבוארת בגמרא בברכות, בדף י"ב. שם הגמרא לא מדברת על עומר, מדברת על ברכות הנהנים. פתח בדחמרה וסיים בדשחרה. זאת אומרת, אחד לוקח כוס, חושב שזה יין, יין לבן. התחיל לברך, להגיד בורא פרי הגפן, אבל תפס את עצמו, נכנס לו הריח של הבירה לאף, באמצע הברכה, הבין שזה בירה ולא הגפן. אם ברך על בירה בורא פרי הגפן, לא יצא את זה חובה. מה זה בא מן הגפן זה? זה שקל. לא יצא את זה חובה, חייב לחזור. אבל הוא תפס את עצמו באמצע הברכה. לא סיים בורא פרי הגפן, אמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בשעה שהזכיר שם ומלכות, ועתו הייתה להגיד הגפן. אבל תיקן, בסופו של דבר אמר שהכל נהיה בדבר. האם יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? זה נשאר בספק בגמרא. הספק שם, האם עיקר הברכה הייתה תחילתה, שעה שהוציא שם ומלכות מפי, מזכיר שם שמיים. זה העיקר הברכה, שמזכיר שם שמיים. ואז אם חשב זה דבר לא נכון, אז הברכה שלו לא נכונה. לכן, עיקר הברכה, אולי ההתחלה שלה, התחלה עיקרה. עיקרה הזלנה, ובתה חתימה הזלנה, שלומר, לא, החתימה, הסיום של הברכה, היא העיקר, ולכן, כבר שסיים נכון, אז ברכתו נכונה, יצא ידי חובה, נגמר נשארת בתיקו. מה עושים למעשה? קיים עליה, ספק ברכות, להקל. לא שיש כאן ספק, אולי יצא ידי חובה, אולי לא יצא ידי חובה, לא יכול לחזור ולברך שוב, אלא שותה את הבירה שלו, בלי שמסתמך על הספק, כבר שהדין הוא שספק ברכות להקל. ככה נסק להלכה. זה, מתי אנחנו מספק ברכות להקל? כאשר הברכה היא מדרבנן. המצווה היא מדרבנן. אבל הברכה שמדאורייתא, לא שייך להגיד כאן ספק להקל, אלא בספקות של תורה הולכים להחמיר. הנה למשל, אדם שאכל כביצה פת, אכל יותר מ-54 גרם של לחי, מתחייב לברך ברכת המזון מן התורה, ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך. מתי וסבעת? שאכל כדי סביעה זה שיעור כביצה. אכל יותר מזה כבר נקרא סבע. אז לכן מתחייב לברך ברכת המזון מן התורה. טוב, אכל וסבע ודשן, ואחר כך מסופק לו אם ברך ברכת המזון או לא. לא מצליח להיזכר, לא מוצא את הדרך, לא את העיר ולא את הדרך. איפה, ברך או לא ברך, הוא לא יודע. מה דינו? מה הדין? שואל, מה יעשה? מה תמידו? חייב אותו לחזור, אדוני, אתה מסופק בדין של תורה, אתה מחויב מן התורה לברך, אתה מסופק אם ברכת או לא, ספק מדאורייתא לחומרא. אתה מחייב אותו לחזור ולברך. אז אתה לומד מכאן יסוד, כל ברכה שהיא מן התורה ואתה מסופק בה, אתה הולך להחמיר. אומר הרב הוויה,
גם אתה מוכר זית מברך או שרק את השלושה?
מחלוקת. אומר הרב הוויה שפה בספירת העומר היא פתח דעתה שזה ארבעה וסיים את החמישה, בסוף התברר לו שזה חמישה לא ארבעה, חייב לחזור ולברך. אמר בסוף אשר קדישה עושה ספירת העומר בסיום הברכה היה בדעתו לספור נכון, אבל בתחילת הברכה כשהוציא שם מלכות מפיו אמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, חשב שזה ארבעה ימים, וזה לא נכון, זה חמישה ימים. יוצא שבמחשבתו הייתה טעות, חייב לחזור ולברך. למה? אומר הרוויה שזו ספק של תורה, ספק דאורייתא לחומרה. יוצא שהרוויה מה סובר? שספירת העומר בזמן הזה היא גם כמדאורייתא. טוב, אלה הם דברי הראשונים הללו. לעומתם רצינו הרבה ראשונים שסוברים שספירת העומר היא מדרבנן. הראשון זה הר"ן שם על הריף, כתב הר"ן שדעת רוב המפרשים, ככה לשונו, דעת רוב המפרשים שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן. שם מדבר שהמנהג בכל זאת לספור גם ימים וגם שבועות, אפילו שזה מדרבנן, עושים כמו שהיו עושים בזמן התורה, אבל מונים, החובה היא רק מדרבנן. למה? אין לנו קורבן העומר, עושים רק זכר למקדש. ככה כותב הרשב"א בתשובה שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן. המאירי מביא את שתי השיטות, נראה מדבריו גם כשהוא סובר שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן. התוספות במסכת מנחות, שם על הסוגיה, דברי הממור שאומר זכר למקדש הוא, לא מתוספות, מזה שיצא לנו עכשיו מסקנת הסוגיה, שהממור הוא האחרון, כיוון שהממור היה בתראה, לכן חוקים אותו, אפילו שרבים חוקים עליו, אבל הממור היה האחרון באמוראים, וקם עליו בחיטה כבתראה, אז לכן הלכו כמותו, וזה מסקנת הסוגיה, ככה נראה שרבינה ורב אשי חתמו בדבריו של הממור, סיימו את הסוגיה ככה, זה אחרי המקדש הוא. אז זו מסקנה, ולכן ככה כותבי המצפות, ההלכה שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן. כן, יש לנו הרבה ראשונים, כמו שהר"ן מעיד, רוב המפרשים סוברים שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן. שולחן ערוך לא כתוב בפירוש מה סובר מרן בשולחן ערוך, האם זה דרבנן או דאורייתא, לא כתוב בפורש, אבל בבית יוסף מרן כתב בפירוש. שם כשהתום מביא דברי הרב הוויה, שאומר שמי שהתחיל בטעות וסיים בנכון צריך לחזור ולברך, כותב מרן, לפי מה שכתבתי לעיל בשם מרן, שרוב המפרשים סוברים שספירת העומר בזמן הזה דרבנן, אם התחיל בטעות וסיים נכון לא חוזר ולברך, כמו שספק ברכות להקה. בבית יוסף מרן פירש להדיה, שדעתו היא שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן, וככה הוא פסק בשולחן ערוך, רק שלא פירש מההסברה. למה הוא פסק כך? שמי שהתחיל לדעתה עד ארבעה וסיים עד חמישה, ולעבד יצא את החובה. מדוע? בית יוסף ביאר למה? כיוון שקיים עליו שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן. מה דווקא מינה מזה שאנחנו עובדים עכשיו? דרבנן, דאורייתא? יש כמה אף כמה. קודם כל, העניין הזה שביארנו מי שהתחיל בטעות, האם חוזר ומבריך או לא. זה דין ראשון. זה דין ראשון צריך לבאר. אף כמה מינה השני, זה יש סידורים שכתוב בלשם מחוץ שלהם, שעושים לפני ספירת העומר. הנה אני בא לקיים מצוות עשה מן התורה, של ספירת העומר, שנאמר, ספרתם לכם, מחרת השבת, שבע שבתות, יבוא תהיינה, מחרת השבת, השבת, שבוע 50 יום. זה הסידור הזה, פוסק כמו הרמב״ם. אבל מי אמר לו שככה הלכה? יש מחלוקת עצומה בפוסקים. דעת מרן נראה שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן. אם כן, אתה הולך מכריע נגד מרן? סידור יכול להיות פוסק? ומתי סידור יכול להיות פוסק? סידור לא יכול להיות פוסק. איך אנחנו יכולים לעשות? לא, הוא לא חתום על זה. זה לא יכול. סידור לא פוסק. דעו לכם את זה. לא פוסקים מתוך סידורים. כתוב בסידור, כתוב בסידור. אחד לפי סידור רוצה לעשות כסף. סידור הולך הכי טוב. כמה שתדפיס מוכנים, תמיד צריך סידורים. אז לכן אתה לא יכול לסמוך על הסידור. כשזה רוצה לעשות פרנסה, אתה לא יכול לסמוך על מה שכתב בסידור שלו. לכן, הרוב הסידורים אי אפשר לסמוך. יש קצת סידורים שחיברו אותם תמידי חכמים, אנשים גדולים. הסידורים האלה אפשר לסמוך. אבל סתם סידור, מה שכתוב בו, העתיק לאיזה ספר, הוא לא היה חכם לדעת כל הספרים, ידע איזה ספר, מה שהיה כתוב שם העתיק בתוך הסידור, אולי נכון, אולי לא נכון, אולי ככה דין, אולי לא ככה דין, לכן אי אפשר לסמוך על מה שכתוב בסידורים. אתה עדיף שתשמיט את הנוסח הזה. עדיף לומר, נוסח השם יכול להיות קצר יותר. לא אסור להגיד, כי מי שאמר לא שיקר לגמרי, בכל זאת דעת הרמב״ם, דעת הריב, גדולי עולם סוברים ככה, הוא לא אמר שקר. אבל בכל זאת עדיף שלא להיכנס במחלוקת הזאת. יגיד קצר, הרי לי בא לקיים מצוות ספירת העומר, ולא יגיד כמו שכתוב בתורה, בא לקיים מצוות לעשות מחתוך ליסר, ולא לעשות אותו מורינו. כשאתה אומר מצוות ספירת העומר, לא אמרת שזה דרבנן, אתה לא יכול להגיד, אני בא לקיים מצוות דרבנן, מי אמרו, איזה דור הייתה, כלפי שמי הגליה, אנחנו לא יודעים. אז תגיד, הרי לי בא לקיים מצוות ספירת העומר. מה שזה, אם זה מן התורה, אמרתי טוב. אם זה מדרבנן, גם כן אמרתי טוב. הכל נכון, הכל אמת. לא רוצה להכניס ראשי בין הערים, שלא ירוצצו את גולגולתי. אני אומר את הדבר הפשוט והמשתמע לליבה לכולי עלמא. כל אחד כשיטתו. למוקד היטלה ולמוקד היטלה. וככה אתה לא נכנס במחלוקת, אתה יוצא בפשטות בלי בעיה. יש בעיה נוספת, בזה שאומר את הפסוק, ספרתם לכם אחרת השבת, שבע שבתות ימות יינה, כשהגיע ליום 49. וזה שבע שבועות. אז כשהוא אומר שם, בלשם יחוד, שבעה שבועות, כבר ספר, אמרת את הספירה של העומר, כבר ספרת. נכנס לספק, יצא ידי חובה יפיח. לא, לכן אנחנו פוסקים שבאמת לא יצא ידי חובה. כי זה ודאי לא מתכוון לשאת שם. הוא הנה, אתה אומר, מה הוא אומר? הרי אני בא לקיים, ועובד את הפסוקים, ואחר כך בינוע, ברכי נפשי, עובד את כל הפסוקים, ועכשיו בא לברך ולקיים את המצווה. ודאי שדעתו הייתה בפירוש שלא לצאת שם. אז כשאדם מכוון בפירוש לא לצאת, לא יכול לצאת בעקור. אז לכן למסקנה ההכרעה היא שגם אם אמר את הפסוק הזה, אחד קרא מתוך הסידור ואמר את הפסוק הזה, לא יצא, יכול לברך את הברכה עדיין, יכול לקיים את המצווה, אבל למה להכניס את עצמו במחלוקת? אחרי הכל זה מחלוקת, למה להכניס את עצמו במחלוקת הזאת? לכן יותר טוב, ככה המליצו גדולי עולם, ככה המצע של חכם עובדיה, שהיא עריך ימים, עליו השלום גם כן, חכם בציון אבא שאול, היה אומר, עדיף שלא לומר. לא עשו, עדיף. עדיף, אתה תגיד, תגיד, חייב להגיד את כל מה שכתוב בסידור, תדלג. עשי דילוגים, סיב שוגריים שם, תגיד רק את הנוסח הקצר, אני בא לקיים מצוות ספירת העומר. בלי להגיד אם זה דאורייתא, או אם זה מדרבנן, ככה אתה נמלט מן המחלוקת. זה נפקא מינה שני. נפקא מינה שלישי. האם אפשר לספור העומר בבין השמשות? בין השמשות זה כששקעה חמה, עוד יצאו כוכבים. זה זמן שבערך רבע שעה, 20 דקות אחרי השקיעה, תלוי בימים, בחורף אולי יכול להגיע ל-10 דקות. אני הולך כדלת על שיטת הגאונים, לא מה שכתוב בלוחות צאת הכוכבים. צאת הכוכבים שלנו זה שיטת הגאונים, זה תמיד 13.5 דקות זמניות אחרי השקיעה. עכשיו, בימים האלה זה בערך 16 דקות, אולי 17 דקות אחרי השקיעה. זה הזמן של צאת הכוכבים. אז אם השקיעה היום, מתי השקיעה היום פה? במנצי, 56. תיקח 16 דקות אחר כך, זה עוד 10, עוד 10 זה 8 ו-6 דקות, ועוד 6, זה הזמן האחרון של בין השמשות, זה זמן צאת הכוכבים כבר. תכף נראה גם כן, הנה עוד דבר צריך לדעת את הזמן הזה. השאלה, האם ברבע שעה הזאת, שמ-5 ל-8, עד 8:10, 8:12 דקות, כן? האם בזמן הזה אפשר לספור את העומר או שחייב לחכות עד שיצא את הכוכבים? לכאורה זה תלוי במחלוקת הזאת. הרי כיוון שזה זמן ספק, אנחנו לא יכולים להכריע מה זה הזמן הזה, אם הוא יום או לילה. זה הזמן שבין השמשות, ספק יום, ספק לילה. אז אם הספק הוא עכשיו בדין תורה, צריך להחמיר. חכה עד שיהיה לילה ודאי. איך תגיד? שהיום 17 ימים או היום 18 ימים ועוד לא הגיע הזמן, אז לא אמר נכון, חכה שיהיה לילה ודאי ואז יוכל לספור. אבל אם נאמר שספירת העומר בזמן הזה מדרבנן, ספק הולכים להקל. וככה הם באמת דברי התוספות שם במנחות סמכבן על הדבר הזה הם כתבו את זה. כיוון שהגמרא אומרת שהזמן שספירת העומר בזמן הזה זה זכר למקדש, מכאן לומד רבנו יצחק שאפשר לספור את העומר בבין השמשות. למה? זה ספק דרבנן, ספק דרבנן להקל. עוד סברה אומרים את הצפות, למה כן אפשר לספור בין השמשות? מדין תמימות. הרי למדנו בתחילת השיעור, שמה זה תמימות? שאתה סופר את כל היממה בלי שהיא חסרה. אז מצד התמימות, אם תחכה לצאת הכוכבים, ובין השמשות זה לילה, חיסרת קצת מהזמן. אז לכן עדיף לך אפילו לספור בין השמשות, שאז אתה סופר את כל היממה בשלמות, בלי שהיא חסרה דבר. יש את הספקות דוחים את הסברה הזאת, כי אחרי הכל זה ספק. אז מה תגיד, לספור לפני השקיעה, שיהיה שלם, גם אפשר לעשות כן. זה סבור ביום עצמו שהגיע. הדקות לא מקפידים, הדקות לא הקפידים. אז כיוון שאי אפשר להגיד מספק ספירה לא נכונה, הר"ן מפרש יותר מזה, אומר, הרי בזמן שהיה ספירת העומר מן התורה, גם הייתי ממות. והרי כשהיה ספירת העומר מן התורה, בזמן שהיה קורבן העומר, לא ספרו בבין השמשות. אז הכוכח, תאימות של התורה, פירושו החריץ את הכוכבים. אז עכשיו שסורד עומד רבנה, לא ייתכן שהתאימות של הרבנה נהיה יותר חמור משל התורה. אם של התורה אתה עושה בצאת הכוכבים תמימות, אז על החקלה וחמה שדרבנה. אבל יש מאירי מעניין, ככה משמעות דבריו של המאירי, שגם בזמן התורה היא סופרים מבין השמשות, מצד תמימות.
זה יותר תמי.
כך אומר המאירי. יוצא שהמאירי לא יתחשב בדין הזה שבין השמשות לעניין הספק, אלא מצד תמימות, כבר שיש לי עניין, אני סופר מבין השמשות ומקיים את המצווה הזאת של ספירת העומר בשלמות, תמימות שלמות, לגמרי, בלי שיחסרו אפילו דקה אחת. טוב, אנחנו רואים כאן שיש עניין. האם מותר לספור ספירת העומר בבין השמשות או לא, זה תלוי במחלוקת הזאת. אם ספירת העומר היא מדאורייתא לך הרוב הסופר בבין השמשות, אם ספירת העומר היא מדרבנן, אפשר לספור בבין השמשות. מה פוסק מרן? גם בהלכה הזאת מרן פסק בהדיא, שמותר לספור את העומר בבין השמשות. המדקדקים, כותב מרן, אינם סופרים עד שיצאת הכוכבים. חכים עד שיצאת הכוכבים, מדקדקים. אלה הם רוצים שהמצוות שלהם יהיו בלי ספקות, בלי בעיות, בלי שאלות, אז הם מחכים לצאת הכוכבים. אבל מצד הדין אפשר לספור את העומר גם בבין השמשות. הנה גם מזה מוכח שמרן סובר שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן. יש אחרונים שדחו את זה ורצו לומר שאין הכריח ממרן שהוא סובר כאן, מכאן שהוא סובר שזה דרבנן, כיוון שיש מחלוקת אחרת בתפילת ערבית. יש מחלוקת ממתי מתפללים ערבית, האם מתפללים ערבית מהשקיעה או מפלג המנחה, חלוקת רבי יהודה וחכמים בתפילת השחר. מה ההלכה? הגמרא אומרת דעבד כמו עבד, דעבד כמו עבד. זאת אומרת שאפשר לתפילה ערבית מפלג המנחה בתנאי שמתפלל מנחה קודם לכן. יוצא שמפלג המנחה זה כבר נקרא זמן ערבית, ואליבא דרבי יהודה גם יוצא יוצא איזה חובת קריאת שמע, ככה אליבא דרבי יהודה דעת רוב המפרשים כך. אז כן, מרן היה לו ספק שמי הלכה כרבי יהודה. בבין השמשות, שלך ספק ספקה. וגם הלכה כחכמים, שזה כבר הלילה. אז כן, שמי הלכה כרבי יהודה, שמפלה גם מנחה יכול לספור. אחרי זה עושה מהלכה כחכמים, אז שמי בבין השמשות לילה הוא. ולכן יכול לספור בבין השמשות, אבל לא מטעם שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן. אלא אפילו ממדאורייתא, יש לך ספק ספקה להקל לספור בבין השמשות. ככה רצו לפרש דברי מרן. אבל כפי שאמרתי קודם, בבית יוסף, מרן כן פירש בהדיא צברתו. שם המרן דקדק להסביר שהסיבה שמותר לספור ספירת העומר בזמן הזה בבין השמשות, זה כיוון שאנחנו סבורים שזה מדרבנן בזמן הזה. אז לכן, אף פעם מישהו משולחן ערוך אין ראייה, אבל מבית יוסף, מהבית יוסף כן יש ראייה.
חוסן ביום שישי שמתפללים יותר מוקדם, בצורך בין השמשות, אתה יכול לעשות את זה כל הציבור. פה יש מדקדקים שרוצים בשקיעה, בחצי
הכוכבים.
מה עדיף?
טוב, זה תלוי כל אדם לפי עניינו. אם אתה יודע ודאות שלא תשכח אחר כך,
זה
לא היה. אם אתה חושש שתשכח, תספור עם הציבור בבין השמשות. כי מה שמרן כותב, שאם היה עם הציבור וספרו מבעוד יום, או בפרשים פרשו בעוד יום הכוונה לפני השקיעה, אז לא יספור עליהם, הוא יספור ביתני. אבל בבין השמשות משמע מרן שסופר בלי התמיה, סופר להדיה, סופר. וגם פה אמרתי גם כן, צריך לדעת איזה בין השמשות מדובר. אם זה בין השמשות של הלוח, אחרי בין השמשות שלנו, ספור בהדיה. ספור אחרי רבע שעה, 16 דקות, עבר 16 דקות, 17 דקות מהשקיעה עברו. אני יודע, עתי אתה יכול לספור בלי ספק. אין ספק כבר. זהו. מצד, אני לא אומר שאין ספק במחלוקות של הפוסקים. במחלוקות של הפוסקים יש גם שיטת רבנו תם הרי. אבל אנחנו לא חוששים לרבנו תם בדברים האלה.
לא, הוא מדבר על שעושים קידוש כבר חצי שעה לפני השקיעה.
אז ודאי שלא יכול לספור על
זה.
זה כבר אחר. עכשיו בזמן הזה, בימים האלה כבר עושים ככה?
לא, לא, לא.
שש, כן.
שבת,
שש
ברבע
מנחה.
אנחנו פעמים
שש
ברבע מנחה.
שבע עושים קידוש. אז טוב, זה כבר בעיה גדולה, כי יכול להיות שהגיעו לשם לפני פלג המנחה.
אנחנו שש לשתים עשרה עושים מנחה, זה רבע שעה לפני הפלג.
מנחה רבע שעה לפני הפלג. אז אז יעשה תנאי. אם הוא חושש שישכח, יעשה תנאי. הנה, תראה את ההלכה הזאת מבוארת כאן. מרן כותב, שמע. המתפלל עם הציבור מבעוד יום, מונע עמהם בלא ברכה, ואם יזכור בלילה, יברך ויספור. אז כאן רבי שלה בורה מביא מהמילים האחרונים שיש פירשו מבעוד יום הכוונה בין השמשות, אבל דעת רוב הפוסקים לא ככה, אלא מבעוד יום הכוונה לפני השקיעה. ויחשוב בדעתו ככה, אם אזכור אחר כך בלילה למנות, אין אני רוצה לצאת בספירה הזו. ואם אני לא אזכור, אני יוצא בלילה בספירה הזו. אז עושה תנאי. כשסופר מבעוד יום, תספור בלי ברכה.
ויתני. אבל הם לא סופרים במנהדים האלה. המנהדים של הרב שלפני הפתק לא עושים ספירה.
סומכים על זה שכולם יזכרו.
זה בעצם בבית, לא עושים
בצילות. אם קורה לאדם יקרה, אם אדם חושש שהוא ישכח, אם אין לו אפשרות לשים לעצמו איזה סימן שיזכר לו, אז שיעשה את התנאי הזה. יספור בלי ברכה ויגיד, אם אני אזכור מאוחר יותר, לא יוצא בלי בספירה הזאת. ואז כשיצא את הכוכבים, יכול לברך גם כן. לברך וסופר. ואם אני לא אזכור אם ישכח, תעלה לי הספירה הזאת למצווה. יצא לזה חובה בספירה הזאת. אז למחרת יכול להמשיך לספור עם ברכה. כי כבר שפה, לפי איזה עוד בפוסקים, עלתה לו הספירה. כן, אני בדרך רבי יהודה, עלתה לו הספירה. אז לכן, יש לו עמה לסמוך ויכול להמשיך לספור בברכה. כי יש לנו הרי ספק ספקה, אז זה נדבר בעזרת השם בשיעורים הבאים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בחרק אשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך בא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.